אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב. חזרנו מהחופשה הזאת, המוזרה הזאת שהייתה לכולנו. בין הזמנים שמחזיר אותנו לעבודת אלול שלנו, והכי מתאים והכי נכון לדבר היום, הכי הכי מאומקה דליבה שיש, נמצאת איתנו באולפן, אנחנו ממשיכות, הרבנית מירי כהן, קלטו, קלטו של הבן הכי צעיר, של חכם שלום, של הרב שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה. נדבר על האיש, על הבית, על ההתנהלות, על הפרטיות, על הקדושה, על סדר היום. אומקה דליבה, ממשיכים. הוא היה בוכה לפעמים, הרב?
הוא היה בוכה, זאת לא שאלה בכלל. הוא, כל היום הוא היה בוכה. במיוחד בתקופות האחרונות, כשעם ישראל כל כך רדוף בצרות, וכל הזמן היו מביאים לו שמות להתפלל ולבקש, וזה, והוא היה כל כך כל כך לוקח ומרגיש, ומתפלל ומבקש, קש, וזה דברים שאי אפשר לתאר, כמה הוא, כמה הלב שלו היה בוכה, וכמה כמה דמעות הוא הוריד, בלי שאפשר אפילו לתאר את זה. את הפתקים שהיו מביאים לו, פתקים של שמות, הוא היה אוסף אותם, שם אותם בתוך מעטפה, הוא היה מדביק את המעטפה, והוא היה לוקח את זה ביד, ואומר למי שהיה לידו, כמה פעם הוא אמר לבן שלי, כמה צער יש במעטפה הזאת. הוא היה יושב רבע שעה, ובוכה לישועות של כל מה שכתוב במעטפה הזאת. הוא היה את המעטפה הזאת, הוא היה שולח, הוא ראה את הבת שלי יורדת לכותל, לוקחת סידור, יורדת לכותל, הוא אמר לו, יאלי, את רוצה לקחת את זה, לשים את זה בין באבנים בכותל? כך הוא עשה עם הפתקים.
מה היו מגיעים לכותל?
היינו כל היום בכותל. היינו יורדים לשחררית מלחה וערבית, כל הזמן היינו שם.
הבית קרוב, יחסית.
ברובע.
ברובע.
בתחילה זה היה קצת יותר, אבל זה לא משנה, זה ירידה. הזכות הזאת, האפשרות הזאת, שאין, אין לה כל שווי. בכל הימים הנוראים, הוא היה עומד, הוא היה שליח ציבור גם שנה שעברה. הוא השתחרר מהבית חולים לפני ראש השנה, ולא חשבנו ולא האמנו בכלל שיבוא לישיבה להתפלל. וזה היה באמת עם חששות, אבל הוא פשוט עמד והתפלל כשליח ציבור בראש השנה, ביום כיפור, וגם בשמחת תורה הוא היה. וכשהוא עמד והתפלל, זה תפילות של שעות. זה דברים שבכלל אנחנו לא יכולות. אני מסיימת תפילת 18, אני מתיישבת. אפילו שאני גם לא מעריכה, וגם לא, ואני מתיישבת. והוא עמד. שעות, שעות על גבי שעות. ובשנה האחרונה, כשבאמת, באמת דאגנו, אז בעלי היה עומד מאחוריו, גם בתפילת 18, כדי שחס ושלום, אם יקרה איזה משהו, אז הוא שם. והוא עמד כשליח ציבור, בתפילת מוסף, בתפילת ערבית, בראש השנה, ביום כיפור. והוא היה בוכה. הוא היה בוכה בחזרת השץ. הוא היה בוכה, וכשהוא היה בוכה, הוא לא בכה על הדברים הגשמיים, על הפרנסה ועל הילדים, הוא בכה על בית המקדש, הוא בכה על המיני ולמיני, הוא בכה על הדברים האמיתיים, הרוחניים, הוא בכה ולא הצליח להמשיך. זה היה בכי אמיתי, שאיך אתמול בשבעה, הגיעו כל מיני רבניות מהישיבה, והם אמרו, איך נתפלל השנה? איך אנחנו נצליח להתפלל? את סדר העבודה ביום כיפור, הוא עמד ובכה ובכה, כי אני אומרת לכם את זה, אני חושבת, זה דברים שלא נתפסים, אי אפשר להתפלל, איך אני אשמע אדם שהוא באמת בכה, בתשעה באב האחרון, יום לפני שהוא התאשפז, הוא ישב עם הפנס שהאיר את החדר, שהאיר לו את הסידור, הוא פתח את הסידור של הקינות, והוא בא להתחיל לומר את הקינות, והוא לא הצליח. הוא פשוט בכה, ובכה, ובכה. ואני עמדתי שם מלמעלה בקומה השנייה, ואמרתי, יו, רק שלא יקרה לו משהו, שירגיש טוב שזה יעבור את זה בשלום, עד שהוא באמת אמר.
הוא היה מדבר אחר כך על, 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 על החוויה ועל הבכי שלו?
הוא לא דיבר על הבכי, אבל הוא דיבר על החורבן, על הצער של בית המקדש, על הצער שאין בית המקדש. אבל הוא חי את זה ברמה ש, שכל רגע בית המקדש יכול להיבנות, עד כדי כך שכשהיינו שם בשבת, אז הייתה שם ברית, הוא היה סנדק, וגיסתי שהוא היה נמצא אצלה, היא שאלת אותו, אבא, אני במוצאי שבת, לפני שאנשים יגיעו כאן להתפלל, אני יכולה להעביר איזה ניגוב על הרצפה, כדי שאנשים יוכלו לשבת על הרצפה, הם רוקנו שם את כל, את כל החדר, את כל הבית מרעיתים, כי הגיעו המוני אנשים לתפילה ולקינות. ואז הוא אומר, היא אומרת, אבא, אני יכולה לנקות את הרצפה, בדיוק אני הייתי מולו, הוא בא ללכת לשבת במקום שלו כדי לעשות את הקידוש, זה היה אחרי הברית, ואז הוא אומר לי, ברגע אחד בית המקדש יכול להיבנות, השאלה שלה לא תהיה רלוונטית, הוא חי את זה, והוא ידע את זה, הוא הבין את זה, שברגע אחד בית המקדש, הוא בכה על בית המקדש, אבל הוא לא, וזה באמת, וזה היה אמיתי, איזה אנשים היום בוכים באמת על בית המקדש, היום אנחנו רק כל הזמן שואלות, מותר לקנות את זה, אפשר ללבוש את זה. אם היינו באמת מרגישות, זה בכלל לא היה שאלה. בדורות הקודמים, זה בכלל לא שאלו את זה, כי זה ברור שאנחנו, כשאנחנו באמת מצטערים, אנחנו צריכים ללכת ולקנות. כשחס ושלום, כשבן אדם יושב שבעה, הוא חושב אם ללכת או לקנות, הוא בכלל, הוא באבל האמיתי. אז אם היינו באמת באבל האמיתי, לא היה לנו את השאלות. אבל הוא באמת היה כך. כל יום בצהריים, הוא היה אומר תיקון חצות בשלושת השבועות, והיה בוכה על בית המקדש. היה יושב רבע שעה ובוכה. הוא היה יושב ובוכה על בית המקדש.
הוא היה מדבר על הילדות שלו? על חברים הילדות? על חברות
הוא היה החבר העיקרי. והוא היה מספר הרבה על פעם. דברים מדויקים, אני לא מספיק בעניינים.
והיו עולים לו זיכרונות פתאום.
ברור, כל הזמן, כולם היו. אוהבים לשבת ולשתות בצמה, אחרי הסעודות הוא היה יושב ומספר, הוא היה יושב ולומד, אבל לפעמים בשמחות, או כשהיו מצליחים ככה בשעה טובה כזאת, הוא היה יושב ומספר, וכל הנכדים היו שותים בצמה, והגיסים, לכן הם יודעים יותר על הכרונולוגיה, על הביולוגיה, אבל זה היה דברים וסיפורים מצמררים, אפילו הבנים הבחורים שלי, כשהם קראו עכשיו בעיתונים כל מיני דברים, אומרים, אמא, זה לא נכון, סבא אמר אחרת. אמרתי להם, אז אתם יודעים. אבל ברור שהוא סיפר, עם כל התלמידי חכמים שהוא למד בשנים, עם כל החברותות שהיו לו כל השנים, באמת באמת היה לו.
תגידי, איך היה סדר יום שלו? איך הוא ניהל את ה...
טוב, זה באמת היה יום שהכל בשביל הקדוש ברוך הוא. אז הוא באמת היה קם בשעה מוקדמת, אני לא יודעת להגיד לך מדויק, אם זה היה רבע לשש, והוא כל יום היה הולך למקווה. היה הולך למקווה, תמיד היינו כבר בשנים האחרונות, כשהאינטפאדה הייתה יותר, תמיד היינו מפחדים שהוא הולך בשעה מאוד מוקדמת.
שרק.
ברובע היהודי. תמיד הייתי אומרת לבעלי, אם ערבי רואה אותו, השם ישמור, די, מה? הוא אמר לי, אל תדאגי, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. והוא הולך למקווה לבד, וכללית הוא אוהב ללכת לבד, כמו שאמרתי לכם קודם, כדי שלא יפריעו לו.
הוא אוהב לחשוב עם עצמו להיות בשקט.
הוא היה לומד, הוא היה לומד.
תוך כדי.
אז הוא הולך למקווה, היה חוזר ומתכונן לתפילה. התפילין שלו, והכיפה המיוחדת של התפילין, והסידור היו מסודרים כבר מהלילה, והיה מוציא את הכל מהנרתיק מסורטט, באותו מילימטר, על השולחן, הוא היה יושב ומתכונן לתפילה, הוא לא היה מגיע לתפילה בדקה האחרונה, הוא היה עד היום האחרון, הוא תמיד היה מבקש, להתארגן כבר לתפילה, חצי שעה לפני, הוא היה יושב כבר על הכיסא, הוא היה מתחיל להתפלל, הוא היה מתחיל, אני לא יודעת להגיד לכם מה, הוא היה מתכונן לתפילה, ואז הוא היה מתפלל, ואחרי התפילה, הוא היה שותה משהו, אוכל משהו של מזונות, בדרך כלל זה היה מזונות מלוכים, כי הוא היה אומר פת במלח.
מקרקר או משהו כזה.
משהו כזה. ואחרי ה... וכמובן היה יושב ומכין את השיעור. השיעור היה ב-11, ב-10 וחצי הוא יצא מהבית, וכל יום היה שיעור, תמיד. ואחרי השיעור היה יורד לכותל, כל יום הוא היה יורד לכותל להתפלל. יורד לכותל, היה עולה, ואז הארוחת צהריים הייתה מסודרת לו על ה... שמוכנה לו על השולחן עם סכין ומזלג.
מונח,
מסודר, חמותי הייתה מחממת את האוכל כבר קודם, הוא היה אוהב אוכל פושר, והיא הייתה שמה את זה בזמן מדויק, שזה יהיה בדיוק מתאים לאבא מתי שהוא מגיע. זה כך היה יום יום תמיד.
זה מדהים, שכחתי איך קוראים לשיטה הזאת, אפרופו, שמאוד בריא לאכול אוכל פושר, לא חם מדי, אבל הוא בעצמו כנראה ידע את זה.
אז אם את כבר מדברת על זה, אז הוא פעם התבטש ואמר שאף פעם הוא לא הרגיש טעם באוכל. אבל אנחנו, כל פעם כשהייתי מגיעה לשבתות, הייתי מכינה עוגות, ותמיד הייתי אומרת, איזה עוגה תהיה טובה לסבא. הייתי מכינה לא אחת ולא שתיים, גם ארבע. גם בפעם האחרונה שהיינו איתו, לפני 3 שבועות. לא, בפעם האחרונה זה היה לפני 9 באב.
כן.
אבל לפני שבועיים קודם, כשהיינו איתו בישיבה, הוא מסר את השיחה שלו בישיבה, אז גם אז הכנתי 4 עוגות, וכל פעם הייתי אומרת לילדים שלי, זה אני מבחינה כי אולי זה לא מדי קשה, וזה לא מדי רך, ולא מדי, ולא נדבק לשיניים, וכל הדברים כדי שזה יהיה, ובסוף הוא אומר שהוא לא מרגיש טעם.
אבל... אנחנו, בואי נצא לעוד הפסקת פרסומות, אבל אני חייבת לשאול אותך אחריה, על הקשר שלו, על היחס שלו לרבנית יעל, כי אני חושבת שמה אנשים כאלה גדולים אפשר ללמוד גם בתוך הבית פנימה. אז פרסומות כדליבה, אנחנו עם הרבנית מירי כהן, קלטו של הרב שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, פרסומות ואנחנו חוזרים.
עכשיו איתכם, כדליבה, עם אפרת ברזל. עכשיו איתכם, כדליבה, עם אפרת ברזל.
חזרנו. אני חייבת לשאול אותך, הרבנית מירי כהן, על היחס אל אמא, אל הראיה, אל הרבנית יעל.
אז גם היא, באמת, זאת הייתה לנו עבדה כשהיא נפטרה, אבל החיים שלהם היו ביחד, בצורה שאי אפשר אפילו לתאר אותה. כי היא הייתה משפילה את כל ישותה ורצונותיה בשביל התורה שלו, והוא היה מכבד אותה כמו מלכה. בדיוק אתמול, בשבעה, הגיעה איזו אישה מזרם המזרח יותר, היא אמרה שהיא מורה, והיא אמרה שכל שנה, לפני שהיא מתחילה את השנה באספת הורים, היא לא יודעת למה, אבל היא מספרת להם על כך שכשהם היו גרים בקטמון, היא הייתה מלווה אותו לישיבה, והוא היה הולך איתה, והיא אמרה שהיא ראתה שהיא הייתה המלכה שלו. היא ראתה את המכובדות, את מה שהוא נתן לה, שזה היה משהו, היא אומרת שאי אפשר לתאר את זה במילים. באמת זה מה שהוא התבטא בהלוויה. כל שלי, שלה הוא. וזה היה אמיתי. הם לא היו יוצאים לשבתות, רק לפי מה שאבא אומר, לפי השיעורים שלו. הוא מסר שיעורים גם ביום שישי וגם בשבת. וכמובן, כל יום, שיעור בישיבה. אבל יחד עם הכל, הם אף פעם, הם תמיד כשהילדים היו מזמינים אותם, נגיד לשבתות, אז זה היה רק בשבתות של בין הזמנים, בשבתות של אחרי החג, שעדיין עוד
לא נכנס.
ישיבה. ואז באמת זה היה שבתות, היה לו את השבתות המיוחדות, שהוא באמת היה תמיד יוצא, היה לו שבת בראשית, תמיד הוא היה בדימונה. גם לפני שנתיים זה היה, היינו איתו בדימונה. וזאת הייתה כזאת שבת, גם שם, זה היה שבתות שהוא היה נוסע, כמו שבת בבין הזמנים של אב, שהוא היה נוסע לבת ים, לשבת של חיזוק, גם 40 שנה. אותו דבר הוא היה נוסע גם לשבת בראשית, הוא היה נוסע לדימונה, זה היה ידוע. ושם בשבתות האלה הוא היה נהנה לראות את כולם, איך שכולם שותים בצמא, איך שהוא מדבר וכולם מקשיבים ושואלים שאלות.
מה הכי המשמח אותו חוויה. בתהליך שאנשים עוברים כשהם שומעים תורה.
אז באמת מה שמשמח אותו, זה היה החלק הרוחני. איך שכשהוא היה רואה נכד שאומר לו איזה דבר תורה, איזה אבא שלומד עם הבן שלו, איזה מצווה שעושים, בכלל היחס שלו למצוות, אם קודם אמרתי לכן, שהוא התכונן לתפילה בצורה לא רגילה, אז כל היחס שלו למצוות, את נרות שבת, הוא היה כבר מכין ביום רביעי. ואם לא, אז ביום חמישי בצהריים. אבל הם היו מוכנות, וכשאנחנו היינו מגיעים, עוד היינו צריכים להכין את הנרות שלנו, הוא לא הבין, זה פשוט לא נקלט לו. את החנוכיה, הוא כבר היה מכין ב... את החנוכיה הוא הכין כבר ב... בשבת מברכים של חודש כסלב, כשהיינו מגיעים, בעלי היה מוציא את החנוכיה מהמחסן. אז חמותי הייתה מנקה אותה, והיא הייתה עומדת על השיש, חנוכיית כסף הדקה הזאת, וכבר את השמן הוא היה שם באותו יום בבוקר, זה לא היה משהו שמכינים לפני הדלקת נרות כמונו.
מהר, מהר, מהר.
זה היה, הוא היה מתכונן למצוות עכשיו, לפני חודש, לפני חודש, בחודש האחרון, הם באו לתת לו את האתרוג שיבחר. תמיד הוא היה, נוטל אתרוג תימני. עכשיו בגלל השמיטה יש בעיה, וזהו, אז הם הראו לו אתרוגים מרוקאים, והם שאלו אותו על מה הוא יברך השנה, והוא לא ענה. הוא לא ענה. הוא ידע שהוא לא ייטול אותו.
הם
שאלו אותו מה הוא יעשה, והוא לא ענה. היו כל הזמן,
מה, הוא הרגיש
כל הזמן אנחנו רק קולטים ומגלים.
סימנים.
כל מיני סימנים שהוא סימן, שהוא כבר לא. כמו שגיסתי אמרה לו, אבא, אתה תבוא איתנו, אתה מתכונן שנצא לטבריה, הוא היה נוסע לנופש, בטבריה כל שנה, היה לו שם דירה של רבנים, זו דירה, היה שם שבוע, מה זה נקרא, היה יושב ולומד שם.
כן.
ועשו שם אפילו מניינים גם בבית, היו מתפללים שם בבית, הוא עשה לה כזאת מין תנועת ביטול.
כשהיא דיברה איתו
על התפילות של הימים הנוראים, הוא עשה לה את אותה תנועה. הוא ידע שזה כבר לא יהיה. בשיחה האחרונה שלו בישיבה, ביום חמישי שלפני תשעה באב, הוא נסע לישיבה, והוא אמר להם, הוא הטיף להם, כנראה מוסר, עוד לא שמעתי את השיחה הזאת, והוא אמר שכמו שמשה רבינו, לפני שהוא נפטר, הוא הוכיח את עם ישראל. הוא גם הוכיח. והוא נפטר.
בוא נדבר על הפרידה.
זה לא יאומן שאני אומרת את זה. שהוא נפטר, זה, זה, זה לא נתפס, וזה גם לא יכול להיות. אז זה היה ביום, בתשעה באב, כמו שאמרתי לכן, היה גם ברית וגם פדיון, בשש היה ברית, בעשר היה פדיון. ויום למחרת הכל היה רגיל. ופשוט לקחו לו בדיקת דם פשוטה.
למה?
זיהו, כי הוא היה נבדק מדי פעם, כל הזמן.
משהו של רוטינה זה היה עכשיו?
שגרתי לגמרי. הם פשוט גילו שיש זיהום ברגל. ואם זיהום ברגל, הכל...
רגע, בדם ראו עוד לזיהום?
והתאשפזו.
וכאבה לו הרגל או משהו?
כל הזמן, הרגליים תמיד היו, זה תמיד היה דבר שהוא, ההליכה תמיד הייתה קשה לו, וקשה הלכה והתקשתה.
רגע, זאת אומרת, הוא עשה בדיקה דם רוטינית, סתם כדי לראות שמדי פעם ופתאום רואים זיהום?
וראו את הזיהום, אשפוז.
בגלל הגיל, בגלל כאב, בגלל כמות הזיהום?
הכל נותן את האות. כל דבר בגיל הזה הוא לא שגרתי, והוא מדליק נורה אדומה, ויתר זהירות. ובאשפוז, אנטיביוטיקה רגילה.
בבריד?
כן, אנטיביוטיקה בתחילה עזרה, ופתאום ראו שהיא לא כל כך חוזרת, ואז החליפו אנטיביוטיקה, ופתאום בעוד בדיקה אדם ראו שההמוגלובין קצת ירד, ואז נתנו מנה דם, את הכל הוא ידע, את הכל הוא שאל.
מה הוא עשה תוך כדי שפוז?
כשהעבירו אותו, מה זה נקרא? תמיד הוא היה עם הספר.
ספר ביד.
כשהוא היה מיוסר, כבר בימים האחרונים, הוא כבר לא היה מסוגל. רק כמה שניסו אפילו לתת לו משככים, גם זה לא עזר.
מה כאב לו?
ששמעת הרגליים. וגם ניסו לבדוק אם זה רק הרגליים, וניסו לעשות צילומים, וזה לא היה זה. הייתי שומעת אותו גונח, אמרתי, אמא לי, די, זה בטוח ממרק אותו עד הסוף.
היה תמיד רופא אחד שהיה מלווה את כל הניהול של הטיפול בו, או ש...
היה והיה, היו תקופות כאלה, והיו תקופות כאלה, וזה היו פרופסורים, והיה גם וגם, כי בכל זאת זה היו כל מיני נושאים, היה את הלב, היה את הרגליים, אז היה לכל אחד, והיה גם משהו כללי.
רגע, אז את אומרת בימים האחרונים, כי אנחנו הולכות...
אז זהו, אז באותו זמן, כשעשו עוד בדיקה דם, וגילו שההמוגלובין נמוך,
ונתנו עוד מנת דם.
ונתנו, ואז לקחו אותו לטיפול נמרץ. ואז הוא שואל את הבת שלו, לאן הוא...
מובל.
לאן הוא... אז היא אמרה לו, שהם פשוט רוצים לחדר יותר עם השגחה. ואז הוא אומר לה, בשביל מה? ואז היא אמרה לו, שבבדיקות ראו שההמוגלובין יותר נמוך. ואז הוא אומר לה, נו. ואז היא אומרת לו, שרוצים לתת לו מנת דם. אז הוא אומר לה, וזה יעזור? הוא בעצמו ידע שזה לא יעזור. הוא רמז לנו, אנחנו לא הבנו את זה. מהבדיקות, מהזה, לאט לאט ראו גם לך בריאות, אז גם זה היה, וזה היה עוד ירידה. ופה ושם המדדים, עד שבשבת אחרי צהריים, הם ביקשו שהם רוצים להרדים, כי הם היו צריכים לאנשים, בגלל הריאות. כי אם מרדימים, אז אם מנשימים, אז מרדימים.
אפשר לשאול אותו?
ואז מה, אם עושים את זה?
כן, כדי שהוא יסכים, עוד אפשר היה לשאול אותו?
הייתי שם, אבל זה היה על דעת, בעלי היה שם ואח שלו, זה היה על דעתם. כי באמת, עם טובי הרופאים והמומחים, וגם הוא היה מדי, בשבת הוא היה יותר נינוח. אחר כך הוא היה מדי שקוע. ואז בעלי אמר להם שהוא נראה להם מדי, והם באמת הבינו שהיה גם זיהום בגוף, ובכליות לא מספיק מתפקדות. עד שאחרי שירדימו והנשימו, אז גם חיברו למכונת דיאליזה שנקטע, והיא הייתה מכונה מספר אחד בעולם, שהיא לא דיאליזה כזאת של כמה שעות, אלא דיאליזה של 24 שעות, שזהו, שמזה המדדים כבר התחילו לשחק, ו... דווקא בצהריים המדדים יותר התייצבו, והיה נראה שיותר, ואמרנו שברוך השם זה בזכות התפילות, והיה ברור, שאחרי כל התפילות שהיו בעשר בלילה עם כל העולם, זה ברור יעזור, אבל הקדוש ברוך רצה אחרת, והעולם היה צריך את כל התפילות, והוא היה השליח.
מה קרה בסוף בעצם?
שהמדדים, זהו, הם שיחקו, וזהו, והדופק עט עט ירד, הוא ירד והוא לא ירד, במשך 3.5 שעות עמדו שם.
מי היה איתו?
הבנים, הבנות, החתנים, הקלות, נכדים, נכדות. היו גם כמה אנשי ציבור מקורבים מאוד. כבר מ-11 בלילה נראה לי כבר סגרו את שערי בית החולים לאנשים שרצו להיכנס אליו, רק למקורבים מאוד. הם פשוט עמדו ובחו. זה התחיל בפיוט לך קהילי תשוקתי, שהוא היה בוכה את זה ביום כיפור. הוא היה בוכה את זה. ואחרי הפיוט, הם פתאום ראו שהדופק יורד, אז מהר אמרו שמע ישראל. ואז התחילו להגיד אדון עולם, ונשמת, וסליחות, אמרו את כל הסליחות, והדופק יורד, אז מפסיקים. ושוב, ושוב אומרים שמע ישראל, בקולי קולות ובבחיות. ואחרי זה אמרו שיר השירים.
איפה את היית? ושוב,
אני הייתי בבית עם הפלאפון, וכל הבחורים דולק. שלי, כן, הבחורים שלי היו, והבת שלי גם הייתה, ופתחנו את שיר השירים, ואת הסליחות, הוצאנו סליחות, ו...
הבנתם שקורה פה משהו ענה?
הבנו, לא האמנו, גם כמו שאמרתי לכם.
גם עכשיו את לא כל כך מאמינה. לא מבינה, כן.
אבל כן, זה היה 3.5 שעות של יום כיפור, זה היה הבחיות, הרגשנו שזה זה כבר היה... מעל ומעבר, ושוב, פתאום הדופק קופץ לגבוה, גבוה, גבוה, ופתאום הוא יורד ל-3-5, וזה יורד ל-20, וזה עולה וקופץ 3.5 שעות. זה היה מרבע ל-12, עד 3:15, 3:16, שאז כבר נגמרו הצפצופים, כבר לא היו צפצופים, ואז חיסו אותו, והבן שלו, יעקב, ביקש ממנו סליחה, בשם כל המשפחה, בשם כל הילדים, בשם כל עם ישראל, והוא ביקש ופרד, וזהו, וזה אחרי הכל, מה שברור, שמה שנשאר לנו זה רק ללמוד מדרכיו, והיום יש לנו את המתנה הזאת, שאנחנו יכולות ללכת להתפלל אצלו, לבקש, שימשיך להיות מליץ יושר עלינו, היינו איך שהקדוש ברוך הוא כיוון את זה, שהוא נפטר בדיוק בסוף ימי הבין הזמנים של הבחורים, דקה אחת לא יהיה להם את הביטול תורה, שכל החיים שלו זה מה שהוא רוצה. איך בעלי אמר? ביום ראשון אנחנו נעלה לקבר, אני אחזור הביתה ומיד אני אלך לישיבה.
מירי, מה יעשה לו הכי הרבה אושר עכשיו? מאיתנו, עם ישראל.
אנחנו רק נמשיך להיות כאלה, שנזכור כל הזמן שביתי השם נגדי תמיד, שנדע בכל רגע לעשות את רצונו יתברך לכבודו, בלי נגיעות, בלי משהו עצמאי, שנוותר, שנסלח לכולם, שלא נקפיד על אף אחד, שתמיד נהיה רק טובים, ונדע שכאן בעולם הזה זה מעבר שמביא אותו לחיי נצח. איך אחרי הלוויה דיברנו ואמרנו, הנה הוא עלה לבית דין של מעלה, בטח כל הפמליה שם חיכתה לו, כל האבות שלו, חמיב חכם אנצור, ואיך טוב לו שהוא לומד איתם, ואיך הוא מרגיש עכשיו רגוע בלי כל התרדות שלנו, של כל הקהל, שכל הזמן הוא רק נתן. איך אמרנו ביום ראשון? כל החיים הוא התפלל על כל עם ישראל. ביום ראשון התפללנו עליו. הוא יהיה מליצי אושר עלינו.
אמן, אמן. תודה מירי, תודה מירי כהן, הרבנית מירי כהן, קלתו של הרב שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה. שנזכן לעשות נחת לאבא שבשמיים, ולהכניס את אלול אל תוך חיינו, ולהגדיל את התורה הזאת של למענה אנחנו נמצאים כאן. תודה רבה שהיית איתן.
יופי, תודה לך.
להתראות.